טוב, ערב טוב. אני חונך ברגעים האלה איזה נס קטן, ולא דיברתי חודש בגלל איזה בעיה בגרון, אז כנראה שאלחנן יש לו קשרים גם למעלה. רק שלא יהיה פה איזה נקח טעות, הרבנים שדברו על חינוך ילדים זה הרב מלמד והרב סולטן. אנחנו פה נחשוב ביחד קצת. סוגיית החינוך היא מרתקת. מרתקת היא לפעמים מאוד כואבת. כיוון שבאמת אנחנו רוצים להצליח לחנך, קרי להביא את הילדים שלנו, אני אדייק, להביא את הילדים שלנו למחוזות טובים. אז מה מרגיש אבא שהבן שלו לא בא לו לקום בבוקר להתפלל? יכול לקרות. יכול לקרות. מה זה לא בא לו? לא בא לו לקום ותיקין. לא בא לו לקום. הוא מעיר אותו פעם, פעמיים ושלוש וחמש. והוא לא, הוא לא... אז האבא והאימא יכולים להיות מוצפים בכל מיני הרגשות, מה עשינו, מה טעינו, איפה לא היינו בסדר. אני רוצה במשך הדברים לנסות ולבנות ביחד איתכם איזושהי ככה סולם, שנוכל דרכו לבחון האם אנחנו עושים את החלק שלנו נכון. חלק שלנו בחינוך הילדים, כשאני בראשית דבריי רוצה להניח איזה משהו שהוא נורא 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 מעצבן אותנו, אבל לא אמת. האמת היא שלחנך את הילדים פירושו לגרום להם לעשות או להיות. האם אנחנו יכולים לדאוג שזה יקרה? אני עוד לא מצאתי את הדרך איך לוודא שזה קורה. לוודא שהילד שלי ילבש ציצית כל יום מכיתה, סליחה, מגן, מגיל שלוש וכולי. אני יכול לוודא את זה? אני לא יכול לוודא את זה. אני יכול לוודא שהבת שלי תקום בבוקר ולא תלבש בטעות את החצאית של אחותה הקטנה? חצאית, כן. אני יכול לוודא את זה? אני לא יכול לוודא את זה. יש איזשהו גיל מסוים קטן, ואולי גם תקופות נקודתיות בחיים, שההורים יכולים לחנך, לוודא, במובן של להכריח. זאת אומרת, האם אנחנו יכולים לשמוע משהו כמו ילד שמפסיק ללכת עם כיפה? אני מביא דוגמאות גם מבית אל, כן? זה לא רק דוגמאות מראש העין. מה יש לי ראש העין? סתם, למקומות אחרים. לא רוצה ללכת עם כיפה. כן, סיפור שקרה פה בבית הספר בנות. ילדה בכיתה א' ביום הראשון של הלימודים. מספר את זה הרבה בחוגי הורים. המורה אומרת לה, שבי במקום, היא אומרת לה, לא רוצה. יכול לקרות בבית אל או לא יכול? מה, אני לא מבין, אני רואה רק חיוכים. יכול לקרות. יכול. אז המורה אומרת לה, תשבי, לא, לא רוצה, לא רוצה. לא רוצה. אני אקרא למנהלת. תקראי. קוראת למנהלת, זה סיפור שהיה, אני מכיר את הילדה, היום בכיתה גדולה, מכיר את הסגנית של אותה תקופה, מכיר את המנהלת באותה תקופה. וידיתי את זה מכלי ראשון, זה היה. מגיעה הסגנית, אומרת לילדה, בואי לפה. ומה היא אומרת לה? לא רוצה. בקיצור, זה נגמר בזה שהסגנית באה ותופסת לה את היד, ואומרת לה, בואי החוצה. אז מה הילדה עושה? תעזבי אותי. זה קורה פה. זה קרה פה. יש דוגמאות מכל מיני סוגים, מכל מיני... אבל האם אני יכול להכריח אותה לא להתחצף? הרי לחנך אותה זה לדבר בנועם, אבל אני יודע, גברתי היקרה, אהובתי, יש איגרת הרמב"ן, יש שמע בני, תראי, יהיו לעולם כל דבריך בנחת, ובזה תנצל. אני יכול לעשות את זה, אני יכול לכוון לזה, אני יכול ללמד את זה. אני רוצה, אני מציע שנסכים בנקודת הפתיחה, שאין לנו יכולת להכריח. אין לנו יכולת להכריח. ועכשיו תהיה השאלה מה יש לנו, אבל להכריח אין לנו. ואולי אני אפתח סוגריים קטנות, וגם את זה אני אוהב לפתוח ולספר בזה, ולהגיד שכשמכריחים, אז יש לזה פעמים מחירים. הייתי פעם עם הרב ליכטנשטיין, הייתי פעם באיזה כנס גדול של משרד החינוך, והעלו שם את הסטטיסטיקה, זה היה לסוגיית ההכוון של אחרי שמינית לאן הולכים, והמספרים היו כדלהלן, כן? יש במדינת ישראל, היו אז, לפני 5-6 שנים, כ-6,000 בנים, אני לא יודע את המספרים של הבנות, לכן אני לא אדבר על זה, 6,000 בנים שמסיימים כל שנה תיכון במדינת ישראל דתיים. נהדר. מתוכם, כמה הולכים למסגרות המשך, שזה כולל גם הסדר, גם גבוהה, גם י"ג-י"ד, גם מכינות, הכל. כמה? 2,000. בסדר? עד כאן זה בסדר, נכון? 4,000 הולכים ישר לצבא. איפה הם גדלו 4,000 האלה? במוסדות שלנו. בקשת מאוד 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 רחבה של מוסדות. עכשיו, 4,000 האלה נכנסים לצבא דתיים. מהי ההגדרה של דתיים? 5 קריטריונים. שבת, תפילין, כשרות, חמץ ופסח, ועוד משהו. לא כיפור. כיפור זה... כולם עושים. לא משנה, יכול להיות שהם באים עם אופניים לבית הכנסת, אבל כולם עושים. עוד משהו, לא זוכר. 5. זאת אומרת, הבסיס הוא מאוד 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 בסיסי. בסדר? כמה מ-4,000 האלה מסיימים את הצבא חילונים? לא הבנתי את התשובה. התשובה שאז הייתה קרוב ל-80%. אני פעם השתמשתי במילה שמד, ואמרו לי שזה קצת חריף, אבל מבחינה רוחנית זה נורא. עכשיו, אי אפשר להימלט מזה, יכול להיות לזה הרבה הסברים, אבל אי אפשר להימלט מזה שכנראה היה משהו שהוא לא היה בכירי, כנראה, כך אני מבין, לעניות דעתי, הוא לא היה רצוני בתוך החיבור של העולם הערכי עם הילד, הם לא משהו שם, עכשיו, אני לא נכנס כרגע נכון, הייתי במדרשייה, שם היו בודקים את הציצית על התלמידים באופן מוחשי. אתם הבנתם למה אני מתכוון? הם היו מחבקים את התלמידים כל כך חזק, הם היו מוודאים שיש או שאין. זה הייתה... אז השאלה, אם היינו עוסקים בגיל הזה, השאלה הייתה, מה קרה שם? קרה שם משהו, קרה שם משהו. 4 שנים החבר'ה שלנו עברו, נכנסו למוסדות, ובשורה התחתונה, מה שהטמענו בהם, לא החזיק מעמד. ההסבר נראה לי פשוט ומסתבר שאני הצעתי לעצמי כדי להבין את התופעה הייתה, הוא היה שבעצם ברגע שמרכז הכובד בעבודה לא הולך על הכיוון הזה של הילד צריך לבחור, לרצות שהעולם הערכי הזה יהיה הוא. אבל אם זה אילוץ, אם זה בכוח, אם זה לא רצוני, אז כשהילד עומד על דעתו, אז הוא יכול לא לקבל את זה. אז אני אומר שוב, אם בסוף יוותר לנו זמן, אז אולי אפשר גם לדייק את עצמנו סביב שאלות שהתעוררו על הדבר הזה, אבל זה בגיל, בגיל ההכוון. עכשיו, לכל גיל יש את הסימני השאלה שלו. אני לא חושב שבכל גיל הייתי שואל, אבל כן הייתי שם שם את מרכז הכובד, שכדי שהילד יהיה מחונך, אני צריך לך, אנחנו המחנכים, האבות, צריכים למקד את תשומת הלב לזה שהתהליך של החיבור בין הילד לבין הערך יהיה בחירי, יהיה רצוני ולא אילוצי. מובילה אותי דמות של אחד מהתלמידים שהייתה במכינה, כשהייתי שם מכינה קדם צבאית פה בתל, שרבים מהעקרונות או מהתובנות שהתבררנו ביחד בצה"ל עם הצוות שם ברבות השנים היה שם. יורד לו תלמיד, איך אני אתאר אותו? עם צורה מיוחדת בשיער, עם הרבה עגילים, הרבה לא הכוונה שתיים, כמובן בכל מיני צורות בפרצוף, יורד מהאוטובוס, אני מסתכל עליו, ואני רואה שלפני יומיים היינו ביחד, לא היה לו כלום. הוא כאילו שם את העגילים ככרטיס הפתיחה למפגש איתי, והוא בא באוטובוס, מסתכל עליי, כאילו הוא אומר, הוא יחבק אותי או לא יחבק אותי? הוא יקבל אותי או לא יקבל אותי? הבחור הזה עבר תהפוכות רבות רבות רבות, אספר לכם בסוף מה הוא אמר, אבל הוא החליט שכשהוא בא, הוא רוצה לקבע בעינינו הצוות החינוכי, מי הוא? מי הילד? אז אני משאיר אותו בצד, קראו לו גם משה, או אתן יותר מדי פרטים, יכול להיות שיש פה צוות שאולי יכיר אותו. משפחתו הייתה משפחה מאוד מפורסמת בשומרון, משפחה מצוינת, מחנכת, אבא מופלא, אימא נהדרת, משפחה ממש למופת, ופשלה, נכון? ככה היינו אומרים, לא חייב להיות שכולם יצליחו, אחד יתפלק. אז בואו ננסה רגע להתבונן בשאלה איך אני יכול, אני הכוונה, אנחנו, ההורים, המחנכים, הרבנים, איך אנחנו יכולים, באיזה מילה אני אשתמש, לגרום אנחנו לא יכולים לוודא, אבל איך לגרום שהילדים שלנו בעיקר במקומות שבהם יש איזשהן חריקות, כי במקרים שהכל הולך חלק, אז בעצם ההתמודדות היא יותר קטנה, אבל במקרים איפה שיש התמודדויות, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז יש פה ספר שנקרא אמרי נועם, שכתב הרב יורם אברג'י, והוא מביא את השאלה הזאת. בתיה בת פרעה, כתוב, תשלח אמתה, כן? ראתה איזו תיבה, שלחה את העמה, אומר המדרש, אומר רש"י, מה? נשתרבבה ידה. אז בואו נדייק, מה הייתה המציאות? המציאות הייתה שהגודל של היד שלה זה חצי מטר, נכון? אין לנו הוכחה במדרשים שבתיה הייתה ענקית. חצי מטר. התיבה הייתה רחוקה פי כמה, ונשתרבבה ידה. שואל הרב יורם, ומה היא חשבה? שאם היא תעשה ככה, אז מה, אז היד שלה תגיע? מה היא חשבה? שאלה בפשוט, נכון? שאלה פשוטה. מה חשבת שעשית? מה? מה חשבת? שזה פתאום מתקרב? מה? אז מביא רב יורם תשובה. תשובה זו מובאת בספר קול מבשר של רבי שמחה בונה מפשיסחה, ואומר ככה. יש ללמוד מכאן יסוד גדול בעבודת השם, שלא ימנע האדם עצמו בשום מעשה ישר וטוב, אף שיראה מראש שלא יעלה בידו להגיע עדי תכליתו. יסוד מדהים. אתה מנסה רק את מה שבטוח תצליח? אתה תהיה נורא קטן ככה. אבל מה הריאליה בלנסות אם אין שום סיכוי שאני אצליח? הרי זה רחוק. אז מה פתאום שתן? אומר הרב יורם, דעים באמת מכוון האדם במעשהו בכל ליבו ונפשו, אין שום דבר בעולם שיעמוד כנגדו. אני לא אקריא לכם את הכל. שורה תחתונה, אומר הרב יורם בשם רבי שמחה בונה בספר הזה קול מבשר, שני קריטריונים יש שצריכים להכתיב לאדם אם הוא מתחיל באיזשהו מאמץ, כן או לא. אחד, זה רצון מאוד 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 גדול. ושתיים, השתדלות. רגע, איך הרצון וההשתדלות פותרים את בעיית המרחק? המרחק לא יתקצר בעקבות זה. תשובה, לא הולך המלאכה לגמור. החלק שלך הוא להבין שאתה מתאמץ ושאתה מאוד רוצה, וזה יקרה. עכשיו תראו, השאלה הזאת היא שאלה לוגית, והתשובה היא גם לוגית. למרות שזה נראה איזה משהו רחפני כזה, בשמיים. עוד סיפור. המדרש מביא, בקהלת רבה מביא מעשה על רבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא ראה, היה עני מרוד, ורצה, ראה שכולם תורמים דברים לבית המקדש, רצה גם הוא לתרום. מה עשה? לקח אבן, סיטט אותה יפה יפה יפה, אמר, אני נודר שאני אעלה אותה לבית המקדש. איך הוא יכול לעלות אותה? לסחוב אותה הוא לא יכול. כסף אין לו. מה יעשה? אז הוא עצר אנשים, אמר להם, אתם יכולים לקחת את זה? אמרו לו, כן, תביא 100,000 דולר. אתה אין לי. נכון? בדרך כלל אין לי כסף. אומר המדרש, ראה הקדוש ברוך הוא, עד כמה מצטער רבי חנינא. הוא משתוקק לעשות את רצון קונו, זימן לו מן השמיים 5 מלאכי השרת בדמות בני אדם, שהסכימו לקחת לו את האבן לירושלים. היה להם תנאי. מה היה התנאי? שים גם אתה אצבע, שים גם אתה כתף. לא צחוב הרבה, רק תשים את האצבע. איך שהוא שם את האצבע, הם עושה, תוך כמה דקות הגיעו לירושלים. מה קרה? איך זה קרה? אז המדרש אומר שרבי חנינא רצה מאוד לשלם לאנשים, לא מצא אותם, נעלמו כמובן, מלאכי השרת, הלכו לסנהדרין, הלך לסנהדרין. הסנהדרין אמרו לו, תשמע, רצית מאוד? התאמצת? במה שאתה יכול? קיבלת סייעתא דשמיא. עכשיו, אני רוצה לדבר לכם דברים מהשפת אמת שבעיניי הם הנקודה המרכזית שעליה רציתי לדבר. אומר השפת אמת כך, דבר זה צריך האדם לדעת ולהאמין, שכל עניין בעולם יכול להיות. מה זאת אומרת? זה לא ריאלי. מה זה כל דבר יכול להיות? אומר השפת אמת רק שהטבע מסתיר דברים שלמעלה מן הטבע. במילים שלנו, אני אגיד, יש את מה שאני רואה, ויש את מה שאני קיים מעבר למה שאני רואה. אז עם מה אני מתעסק כשאני מחנך? עם מה שאני רואה, או עם מה שמעבר למה שאני רואה? יש פה לשון מאוד 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 מדויקת של השפת אמת. הטבע מסתיר את הדברים שלמעלה מן הטבע. אז מה האמת? הטבע או מה שלמעלה מן הטבע? בעיניי, מוריי ורבותיי, יש פה יסוד חינוכי עצום בעיניי. כפי שאמרתי, התבררנו עליו הרבה מאוד במכינה, כי שם מאוד נזקקנו לו. אתה רואה מציאות, אתה רואה תמונה. ואתה אומר, רגע, אם זה הבן אדם, אז אין מה לעשות. אם זה הבן אדם, אז אין מה לעשות. עכשיו יש לך שתי ברירות, או להגיד אין מה לעשות ולהיפטר ממנו, או לא יודע, אבל אתה לא יכול לעשות כלום, כי אם זה הבן אדם, אז זה הבן אדם. אבל לא נמלט מההכרח הזה להבין שמה שאתה רואה זה לא האמת. לא נמלט מזה. פגשנו את הדבר הזה חזק מאוד בצד הפיזי. עוד רגע אני אחזור לצד האישיותי, כי אנחנו עסוקים בחינוך, אבל זה גם נכון בצד הפיזי. כן, בננו ידידיה עבר תאונה, וראינו מציאות בלתי הפיכה מול העיניים. כשאני אומר בלתי הפיכה, אני לא אומר מה שאני אומר. אני אומר מה שהרופאים אומרים. זה בלתי הפיכה. עכשיו, הוא קיבל איזושהי פגיעה עצבית שהוא לא יכול להזיז מהאגן ומטה, לא יכול להזיז כלום. עכשיו הוא אומר לי, יום שישי, ליל שבת קודש, אני חושב שזה יום שישי, הוא אומר לי, אבא, שים לי כרית בין הרגליים. כואב לי. אני אומר לו, אין בעיה, תרים את הרגל. אני אכניס כרית. הוא אומר לי, אבא, אני לא יכול, אני נכה. כאילו, זה נקרעת. הצד העצבי נקרעת. עכשיו, זה מה שהרופאים אמרו. אין לי כוח על העובדה. שומע את זה, סגן ראש המחלקת טיפול נמרץ בשערי צדק, בנימין הצדיק, אנחנו קוראים לו. אני יצאתי החוצה לכמה דקות. עד אז, עד שהאירוע הזה שאני מספר לכם, אז ידידי אמר לי, אבא, בוא תעשה לי ככה, תרים אותי ככה, תזיז אותי ככה. בן אדם מסכן, לא יכול לטפל בעצמו, אני צריך לטפל בו. אני חוזר, איפה שהייתי, אני אמר לי, אבא, בנימין נתן לי כפה. אני אומר לו, מה? טיפול נמרץ מרביצים לאנשים. מה כפה? מה הוא אמר? הוא אמר לי, תשמע. הוא אמר לי ככה, אם אני אבקש עזרה כל הזמן, ייתנו לי. אבל אני אשאר נכה. אבל אם אני, עכשיו מה המשפט שאני עומד להגיד? אם אני אאמין שמה שאני רואה זה לא מה שקורה. יש מעבר לזה. אם אני אאמין את זה, אני אחזור ללכת. היו לו שתי ברירות. הוא צריך לבחור, דיברנו על החינוך. הוא צריך לבחור במה להאמין. האם להאמין שזהו, שנגמרו, שזה סוף פסוק, שזה נעצר כאן ואין בלתו. האם לקבל את זה או לא? זה בצד הפיזי. מורי ורבותיי, בחינוך לעניות דעתי, ביתר שאת וביתר עוז, אנחנו מחויבים לעצמנו לאמץ את התפיסה הרוחנית הזאת שיש טבע, יש מציאות שהיא מסתירה לנו אין סוף של מאחורי המציאות. שכן, אני חושב שהמשפט העיקרי שאני רוצה לומר בכל הדברים שלי הוא זה. הילד שלנו, לפעמים, ילד, ילדה, לא משנה הגילאים, לפעמים הוא בא ובדפוסי ההתנהגות שלנו הוא רוצה ללמד אותנו מי הוא. נכון? בגיל צעיר יש תופעה כזאת שאומרים שהילד אומר, כן, תופעת הדובילולו. נכון? מה זה הדובילולו? ילד קטן, היום זה לא כל כך קטן. שמזה שהוא אומר כל הזמן לא, אני מבין שיש לו כבר דעה, נכון? זה מה שהוא רוצה להגיד לי. אני לא יכול לשלוט באמירות של הילד שיפסיק להגיד לא. את זה אני לא יכול לעשות. אבל אני כן מאוד מאוד יכול לעשות להפוך את הפירמידה. דהיינו, במקום שאני אקנה מהילד שלי את מה הוא מלמד אותי, מה הוא, ילד לומד על היכולות שלו מהעיניים והמחשבות של המחנכים שלו. דומה הדבר, הילד קטן שלמד ללכת, וסבא וסבתא קנו לו, איך זה נקרא? מה? לא, לא, לא הליכון, הליכון זה לא. לא, קנו לו, נו, את הנעליים שסבא וסבתא קונים, נו. איך זה נקרא? צעד ראשון. זה לא חייבים, כן? כמו סבא וסבתא. צעד ראשון. אז קונים לו נעליים, ואז הוא הולך כמו ברווז, נכון? ואז אמא יוצאת בפעם הראשונה, והלכת איתו מיד ששועים, והיא פגשה חברה, והיא התקדמה קצת, הילד ראה שהאימא, אז הוא מתיישב. בדרך כלל יש לו טיטול, אז גם יש לו כרית שם. יכול, יכול לשבת כמו שצריך. יופי. עכשיו, מה הילד אמר בזה שהוא התיישב? מה תגידו? אני לא יכול ללכת. קשיא. מה קשיא? שאתה יודע ללכת. מאיפה אני יודע שאתה יודע ללכת? זה שקנו לך נעלי צעד ראשון. אז אתה יודע ללכת, אז למה אתה לא הולך? זאת אומרת, מי פה מלמד את מי על המציאות? שזה ברור שאם האם אתה תחזור להרים אותו כל פעם שהוא יתיישב, זה ברור שההתפתחות שלו תהיה איטית יותר, כי הוא מלמד אותה את הקצב שלו. אבל אם האמא תחכה לו, תעודד אותו, תגיד לו, תשמע, בוא. אז הוא יבין ממנה שהוא יכול הרבה יותר ממה שהוא חשב. חבר'ה, הדבר הזה לא המצאה שלי, הוא מדעי לגמרי. ילד נופל. בדקו את זה באינסוף מצלמות נסתרות. ילד נופל, מה הדבר הראשון שהוא עושה? הוא מסתכל על האבא והאימא, לראות מה נכון להגיב. רגע, אז איפה האמת? איפה מה של... סליחה, איפה מה שנכון? מה שנכון נמצא בעיניים של המחנך, בעיניים של האבא אמא. רגע, אבל אמא, מה שאני, כשאני נמצא בעמדת המחנך, אני מסתכל על הילד, ובמקום ללמד אותו מה יש בו, אני לומד ממנו מה יש בו, אז עצרתי את ההתקדמות שלו. לעניות דעתי, חברים, היסוד הזה נמצא בשפת המת הזה שקראתי לכם. זאת אומרת, כמו שרבי חנינא בן דוסא לא נתן למציאות להכתיב לו מה הוא יכול ומה הוא לא יכול. וכמו שפתיה בתורו לא נתנה לריאליה של זה שהיד שלה קצרה והטיבה רחוקה, לא בגלל המציאות היא נכנעה לה. אגב, המדרש ממשיך ואומר שלמשה רבנו היו 9 שמות, כל מיני. אבל הקדוש ברוך הוא, כך אומר המדרש, אומר, חייך שתיקרא על שם מה שבתי הבת פרעה קרא לך. משה כי מן המים ישתיהו. רגע, אבל איך את יכולה למשות אותו? הרי הוא רחוק, מסרת הנפש. היא ידעה שאבא שלה זרק את כולם לפח, ליאור. היא ידעה שהיא מסתכלת בזה. היא מסרה לזה את הנפש. כן, משה רבנו עוד היה צריך בסוף להגיד לקדוש ברוך הוא אחרי החטא, תיסח את הדם ועם מים, חן הנה. אז השם שמטביע את המסירות נפש, זה השם שניתנה. שבו, חן, משה נקרא משה, על שם מה שבתיה קבע. אז לעניות דעתי, היסוד הזה של שאנחנו לא מקבלים הכתבה מהעובדות. לא מקבלים אקסיומה מדפוס ההתנהגות שאני רואה. לא מקבלים אותו. גם הבחור הזה שבו פתחתי, אחרי שנתיים לפני הגיוס, הוא ביקש לדבר בערב הורים. אז הוא אומר להורים את המשפטים הבאים. תראו, אני עשיתי את כל מה שיכולתי כדי שהצוות החינוכי יאמין לי שאין בי. אני באתי והוא תיאר את כל איך שהוא בא ואת הזה ואת כל התופעות ואת כל ההתנהגויות, והוא חצה הקווים, לא תתבלבלו, כן? הוא עשה דברים לא טובים והוא נראה לא טוב. האמא אומרת לי, אז מה ההבדל ביני לבינך שאני מאמינה לו ואתה לא? אמרתי לה, כן, אני לא מאמין למה שהוא מנסה למכור לי שזה. אני לא מאמין לזה. איך אני יודע? תודה רבה. איפה אני יודע את זה? אני יודע את זה כי זה מלא בחז"ל. את חז"ל הרי אתם מכירים יותר ממני. אני רק רציתי להתברר על הנקודה הזאת של מה יכול להזמין את הילד בידיעה שאני לא יכול להכריח אותו. אני לא יכול להכריח אותו. אני לא יכול להכריח ילד לתוצאות, אלא אם כן הילד יבחר מרצון לעשות את זה, ואז יחזיק מעמד. גם לגבי הסטטיסטיקה שאמרתי בהתחלה, לגבי הצבא, אבל גם לגבי שאר הדברים. כל ההתמודדויות שלנו עם הילדים שלנו יהיו מתוך העבודה פה, מתוך העבודה בתוך הראש שלנו כהורים, שלנו כמחנכים, הידיעה, האמון קוראים לזה, הביטחון, הוודאי, שמה שאנחנו רואים זה לא מבטא את האמת הפנימית של הילד. זה לא. כי אם אני מאמין למה שזה מבטא, אז אם אני רואה התנהגויות קלוקלות, ואני נשאר שם, זהו. אז באמת, הרב במידות הראייה מביא בערך חינוך, שהחינוך, מתי מתחיל? טרם יצירת הוולד. אבל אם אין ולד, אז את מה לחנך? תשובה, את התודעה הזאת שניסינו להציב היום. המציאות, איך כותב השפת אמת? דבר זה צריך האדם לדעת ולהאמין שהטבע, המציאות המעשית, מסתירה דברים שלמעלה מהטבע. מסתירה את, את העולם הפנימי, את העולם, את האלוקים שעשה את האדם ישר, זה מסתיר את זה? אז תשאלו, אז למה הילד בוחר לעשות כל מיני דפוסים שלא מתאימים לחזון החינוכי של ההורים? אז זה יכול להיות יצר, אז זה יכול להיות טעות, אז זה יכול להיות לחצים חברתיים, אז זה יכול להיות כל מיני מטרות. אבל דבר אחד זה לא. זה לא משהו מקובע שאין לו תקנה, זה לא. לא הסטטיסטיקה שאומרת שכל מי שההורים שלו גרושים, גם חס שלום. ולא הסטטיסטיקה שאומרת שכל ילד שגדל בצורה כזו וכזו, אז יהיה לו ככה וככה. כל הנבואות העתידיות, הייתי אומר, המקבעות, כל הנבואות העתידיות שחושבות שאין ברירה, זה חייב להיות ככה. חייב להיות ככה. שום דבר לא חייב להיות. פעם שמעתי מהרב רוזן, שיש המון 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 תובנות בחינוך, אבל התובנה הכי חכמה היא להתפלל. אז ברור שאין משהו שמחליף את התפילה של אמא בהדלקת נרות, ואין משהו שמחליף את התפילות של ההורים ושל המחנכים. הייתי פעם אצל כמה וכמה, בכבוד הרב. ולא פעמיים ולא שלוש, כשהיינו פוגשים סיטואציות חינוכיות קשות או מאתגרות, אז הייתי בזמנו עם הרב אליהו ועוד רבנים שהיינו הולכים לבקש בעצתם, אז הייתי שומע מהם, אני אתפלל על זה. היו כאלה שהגדילו לעשות ואמרו לי, תצום עליו. תצום עליו. מה תצום? איך לפתור את הבעיה? תצום, תתפלל. זה ראשית דבריי, זה מה שאמרתי בסוף דבריי. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם להצליח ולהגיע להמשימה של בניית הדור הבא מתוך ההבנה. מורה לראש הישיבה כתב את זה בחוברת עין טובה שהוציא. מחנכים בגדלות, מחנכים באהבת השם גדולה. ומחנכים מתוך ביטחון שהעולם הפנימי של הילד הוא האמת שלו, ולא הטעויות שהוא מראה לנו מבחוץ. בעזרת השם.